צופים ומאזינים יקרים, שלום לכולכם. מנהג ישראל בתשעה באב לקונן על חורבן הבית, על קהילות שנכחדו, נשרפו. בין הקינות של תשעה באב מופיעה הקינה המפורסמת ארזי הלבנון אדירי התורה, בעלי תריסין במשנה ובגמרה, גיבורי כוח, עמליה בתארה, שעוסקת בעשרה הרוגי מלוכה. מעניין שהקינה הזאת מופיעה גם בצורה אחרת בתפילת המוסף של יום הכיפורים, שם זה מופיע כסליחה. והסליחה המפורסמת, אלה אזכרה ונפשי עליי אשפוכה. גם שם מדובר על כי בלעונו זרים, כעוגה בלי הפוכה, כי מימי השר לא עלתה ארוכה לעשרה הרוגי מלוכה. ננסה במהלך הדברים לעמוד מעט על הסוד, על העומק של הקינה ארזי הלבנון בצורתה בתשעה באב, ועל אלה אזכרה כסליחה ביום הכיפורים. ראשיתם של דברים, אנחנו יודעים את דברי חז"ל המפורסמים, שמיתת צדיקים מצד אחד שקולה כשריפת בית אלוקינו, מצד נוסף מיתת צדיקים מכפרת. לכן בתשעה באב הקינה ארזי הלבנון, אותם עשרה הרוגי מלוכה, מופיעים כמיתת צדיקים שקשה כשריפת בית אלוקינו. יש שם תיאור על המנורה, על המזבח, על כל הכלים שנשרפו. עשרה הרוגי מלוכה הם למעשה דומים לשריפת בית אלוקינו. מצד שני, אלה אזכרה, הסליחה שאנחנו אומרים ביום כיפורים אחרי סדר העבודה, שם עשרה הרוגי מלוכה מופיעים ככפרה, כקורבן, כי מיתת צדיקים מכפרת. אז לכן, בתשעה באב זה מופיע כפי שזה מופיע, דהיינו מקביל ליום, קשה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינו, וביום כיפור מיתת צדיקים מכפרת. למעשה, הקינה והסליחה בנויים על מדרש, מדרש אלה אזכרה. המדרש הזה מתואר שהקיסר למד תורה, והוא הגיע לפסוק של גונבי שמחרו מות יומת. הלך ובדק שבעצם אף אחד עוד לא נענש על מכירת יוסף. זימן אליו גדולי ישראל ושאל אותה מה הדין גונבי שמחרו. אמרו לו מות יומת. אבל המקום שאליו הם נכנסו היה חדר בארמון שכל הכתלים היו עם מנהלים. והם לא הבינו מה פתאום, מנהלים בכתלים? אבל לא שאלו שאלה. אמר להם הקיסר, כיוון שאף אחד לא שילם על מותו, על מכירתו של יוסף, אתם תשלמו, כי אתם שקולים כאחי יוסף. ובמכירת יוסף נאמר על מוכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים. המדרש מתאר, מה זאת אומרת בעבור נעליים? מכרו אותו ב-20 כסף, לא בעבור נעליים, אלא בשעה שהעלו אותו מהבור, הוא היה ערום. אמר הקדוש ברוך הוא, אין האלה אדם כזה צדיק לעמוד ערום בפני הבריות. כמה היה לו בצוואר, יצא מזה בגד. באו האחים ורצו את הבגד. הם הבינו שזה בא בצורה ניסית. באו הישמעאלים ואמרו, את העסקה גמרנו לפני שבא הבגד, אז הבגד שייך לנו, שייך ליוסף. בסוף התפשרו על ארבע זוגות מנהלים שנתנו לאחים, שנאמר על מוחם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים. והשאלה היא, מדוע המנהלים תופסים מקום כל כך גדול במכירת יוסף? מה החשיבות של המנהלים? ההסבר הוא, אנחנו יודעים שכל בוקר בברכות השחר יש ברכה על הבגדים. מלביש ערומים. יש עוד ברכה על המין אלים שעשה לי כל צורכי. כי כידוע, בגד מכבד את האדם. רבי יוחנן אמר לתלמידיו, כאשר אתם עוזבים את הישיבה, תתלבשו כמו שצריך. כי ההיכרות הראשונה של בני אדם איתכם, זה איך אתם לבושים, איך אתם נראים. בישיבה כל אחד מכיר אחד את השני, אבל בחוץ לא כולם מכירים. אז ההתרשמות הראשונה תהיה התרשמות חיובית. תתלבשו כראוי. בגד מכבד את האדם. מצד שני, נעל זה לא לכבוד. נעל זה צורך. על ידי מנהלים אפשר לרוץ ממקום למקום, אפשר ללכת. בלי מנהלים נשארים תקועים. יישובים במקום אחד, קשה ללכת. ברחוב, במקום אבן, זכוכית, ברזל. לכן, כאשר האדם, חס וחלילה, נמצא באבלות, אחד מדיני האבלות זה להוריד את המנהלים. ולמה? לומר לו בעצם, בוא שב, אל תרוץ. שב שבוע, תראה מה איבדת. תראה מה היה לך. תראה איך אפשר להמשיך הלאה למלות את החלל שנוצר. אז המנהלים בעצם גורמים לו להישאר באותו מקום. זה בפן השלילי, בפן של העצבות, של הצער, של האבלות. בפן החיובי, מורידים את המנהלים גם כשבאים למקדש. מדוע? כי כשאדם בא הביתה, הרבה פעמים מיד כשהוא נכנס, הוא מוריד את המנהלים. כי טוב לו בבית. אם היה אפשר להישאר כל היום בבית, מה טוב ומה נעים? רק יצא אדם לפועלו, לעבודתו עדי ערב. אז אדם יוצא לפעול, לעבוד, להתפלל, לעשות דברים שונים. אבל כשאפשר ונמצאים בבית, זה תענוג נפלא. אז כשעולים למקדש, ויש תור גדול לעלות למקדש, וכולם רוצים לעלות, ולא תמיד אפשר להישאר שם הרבה זמן, ועם דקות, אבל לפחות בזמן הקצר שאפשר להיות בבית המקדש, אני מוריד את המנהלים. כי אני מבטא בזה את הרצון, אם היה אפשר להישאר יותר, הייתי נשאר יותר. זה בפן החיובי. זאת אומרת, מנהלים בעצם יוצרים מצד אחד מצב שגורמים לאדם להישאר באותו מקום. בפן העצבותי של אבלות, בפן המשמח של עלייה לרגל. עוד דבר מעניין יש במנהלים, על ידי המנהלים האדם הוא נייד, הוא יכול לעבור ממקום למקום. עם נעל אפשר ללכת איש לקראת רעהו, ועם נעל אפשר ללכת איש מרעהו. לכן, אותו אח שלא רוצה לחלוץ, לא רוצה לייבם, סליחה, את גיסתו, כי אחיו נפטר, בלי ילדים, צריך להקים שם לאחים, והוא לא רוצה, מאותו יום הוא מקבל תואר חדש, בית חלוץ הנעל. יכלת להקים שם לאחיך, מה ברחת? למה לא עשית את זה? למה נמנעת מזה? מהיום אין לך אוטו, הרבה תחלוץ הנעל. כי עם נעל אפשר ללכת איש לקראת רעהו, ועם נעל אפשר ללכת איש מרעהו. זוהי העוצמה המיוחדת שיש במנהלים. לכן, כמה נפלא הדבר שמשפחים את עולי הרגלים, נאמר בשיר השירים, מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיב. אז הגמרא בחגיגה דורשת, מה נעים רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגל. למה נעים רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגל? מה המיוחד? הרי שעולים לרגל מורידים את הנעליים. אז מה זה מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיב? התשובה היא, כשאדם יש לו נעליים, הוא יכול לנסוע עם הנעליים ברגל לים המלח, לפלורידה, לכל מיני מעונות של נופש. אבל האדם בוחר לעלות למקדש, לירושלים, לספוג מהקדושה ומהתארה, זה השבח של עולי הרגלים שבחרו להשתמש במנהלים וללכת איתם למקום הנכון, למקום הראוי. זה הכוח שיש בנעל, ולכן זה פילאי פילאי פלאים. חז"ל באים ומלמדים אותנו שמכירת יוסף הייתה ביום הכיפורים אחר הצהריים, לכן האחים כתוב, הישחטו שעיר עזים. התבילו את כל הטפסים ושעיר עזים. למה דווקא בשעיר עזים? כי יעקב היה הרי רועה צאן. הוא הרי יכול לזהות את סוגי הדם של בהמות ושל בני אדם. זה צבע אומנם אדום, אבל לרועה צאן יש הבחנה להכיר בין הדמים, אם זה דם אדם או דם בהמה. חוץ מדם אחד שמאוד קשה להבחין, של שעיר עזים. אדם דומה כמעט לחלוטין לדמו של אדם. שחטו שעיר עזים, זה היה ביום הכיפורים. אז לכן, ביום הכיפורים אנחנו מביאים שעיר עזים לכפר. מתי זה היה? יום הכיפורים אחר הצהריים, נאמר. אז לכן, לאוזן שומעת, זה פילי פלאים. ביום הכיפורים אחר הצהריים, לקראת סוף היום הקדוש, איזה תפילה אנחנו מתפללים? נעילה. נעילה. הולכים עוד מעט לנעול את המנעלים שהורדנו אותם לפני 24 שעות. איזה מנעלים אני הולך לנעול? מנעלים שהיה לי בשנה שעברה, שהרבה פעמים יכלתי לעזור וברחתי ולא עזרתי. או מנעלים של השנה שאני יכול להשתמש איתם, לרוץ, לסייע למי שצריך, למי שאפשר. זוהי תפילת הנעילה. וזה בעצם נעילה של כל חג. מה אנחנו לוקחים איתנו מהחג? וזה בעצם הסיבה שבתשעה באב גם כן מורידים את המנהלים. מורידים את המנהלים כדי שנעצור 24 שעות, נתבונן מה היה, מה איבדנו, איך ממשיכים הלאה, ממלאים את החלל הגדול הזה, כי חלל זה מלשון חילול וחלל, זה אותו שורש. כשיש חילול השם כביכול, נוצרה פה חללות כלפי שמיה. איך אנחנו יכולים לקומם את זה? איך יכולים לחיות את זה? זה ה-24 שעות של האבלות בתשעה באב, שבהם אנחנו מתבוננים איך יוצאים יותר חזקים. לכן, פילי פלאים, כשמשה רבנו נפגש עם הקדוש ברוך הוא בסנה, בפעם הראשונה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. פירוש הדבר, הסיבה שאדם לובש מנהלים, היא כדי ליצור חציצה, בין האדם לאדמה. האדם הרי גם בא מהאדמה. אבל שלא יהיה פה מין במינו, שלא יהיה פה התבטלות לאדמה. צריך ליצור חציצה. אנחנו צריכים להיות גבוהים מעל האדמה. ולכן הגמרא אומרת בשבת, שאדם ימכור קורות ביתו, כדי לקנות מנהלים. עד כדי כך זה חשוב. כשמשה רבינו אומר לו הקדוש ברוך הוא, שאל נעליך. משה רבינו מתפלא, מה פתאום שאל נעליך? צריך להריך חציצה בין האדם לאדמה, שאדם לא יימשך לאדמה, לגשמיות, לארציות, בצורה השלילית כמובן. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש, באדמת קודש אין בעיה. בארץ ישראל, גם האדמה, הקדושה שיש בה, יכולה לאפשר ללכת גם יחפי רגליים, לשאוף מקדושת הארץ. כי אפשר להגיע לקדושה לא רק דרך הראש, אלא גם דרך הרגליים. לכן, כמה חשוב הדבר שנבין, אם זה בתשעה באב, אם זה ביום הכיפורים, שהמפתח לכל ההתעלות זה לדעת להשתמש במנהלים וללכת איתם איש לקראת רעהו, איש לקראת חברו. אם כך, זה פלאי פלאי פלאים. ממשיכים חז"ל ומתארים שרבי ישמעאל כהן גדול אמר לקיסר, אני רוצה לבדוק אם זו גזירה מן השמיים לקבל עלינו, ואם לא, יש לנו את הכוח להפר אותה. עלה התברר זו גזירה מן השמיים. כשהוא ירד, סיפר את זה לחבריו, אז מה קרה? נאמר במדרש, הוא מצא אותם יישובים ועוסקים בהלכות הפסח. מה זה משנה במה הם עוסקים? הם עוסקים בהלכות הפסח או בכל הלכה אחרת? מה עומד מאחורי זה? כי מה נאמר בהלכות הפסח? נעליכם ורגליכם. פסח, שמה, יש כאלה שאנשים אצלהם פסח, זה ליל הסדר. יש כאלה שאצלהם זה שבוע, יש כאלה שאצלהם זה כל השנה. דהיינו, לא שוברים שום דבר. האחדות, לחבר את הכל ביחד, להשתמש במנהלים כמו שצריך. אז אותם קדושי עליון, 10 הרוגי מלוכה, הם יכלו לכפר על מכירת יוסף. הם אלה שאומנם לא חיו בדור אחד, הם היו בזורים בדורות שונים, אבל הם בעצם ייצגו את החיבור, את האחדות, את הצירוף של הכל. אז לכן על ידם ומכוחם, זאת הייתה הכפרה על מכירת יוסף. וזה מה שחזל רצו לציין, היו יושבים ועוסקים בהלכות הפסח. אם אנחנו ניקח את היסוד הזה איתנו, נשתמש באמת במנהלים שיש לנו ללכת איש לקראת רעהו, נוכל באמת תמיד להתעלות. אני לא אשכח שלפני כמה שנים, בתשעה באב, שהישמעאלים זרקו אבנים לכותל. כמובן, כוחות הביטחון עלו לעצור את זה. אחת התמונות שהתפרסמו למוחרת בכל אמצעי התקשורת, הכתובה והאחרת, הייתה, ראו את הישמעאלים על ההר, לוקחים את המנהלים שלהם וזורקים את זה על החיילים. כשראיתי את התמונה הזאת, נזכרתי בעוד תמונה, שלכם מלחמת ששת הימים, שכל חצי האי סיני ורמת הגולן, היו מלאים במנהלים שהם השאירו וברחו. אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, יש לכם שתי תמונות, תבחרו מה אתם רוצים. תמונה שחס וחלילה הישמעאלים זורקים עלינו מנהלים, או תמונה שהם משאירים את המנהלים שלהם ובורחים. זה בידינו הדבר. כשאנחנו ביחד, כאיש אחד ולב אחד, כשהמצרים רודפים אחרינו, נאמר, ומצרים נוסע אחריהם, כותב רשי, בלב אחד, באיש אחד. פה כתוב, כאיש אחד בלב אחד. זה כל ההבדל. אצל אומות העולם האחדות היא אינטרסנטית. יש אינטרסים, אז הם מתאחדים. נגמרים האינטרסים, נגמרת האחדות. אצלנו זה נשמה אחת בגופים מחולקים. כשיש היבט כזה על החיים, אז גם מבינים מדוע כל בוקר מתחילים את היום באמירת מודה אני לפניך, למרות שבעברית צריך להגיד אני מודה. אבל יהודי לעולם לא יתחיל את היום במילה אני באלף. כי מי שמתחיל את היום במילה אני באלף, גומר את היום עם אני בעין. זה הלימוד הגדול שלנו. אם בתשעה באב אנחנו במצב של עניות, עניות בדעת, עניות בכלל, ביום הכיפורים אנחנו במצב של עשירות, עשירות בדעת, התחלה חדשה. נרים את האתגר הזה, ננסה להכניס אותו יותר אלינו ליום יום. מכוח זה נוכל באמת להתעלות ויתקיים בנו באמת במהרה מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, כמה נעים רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגל. נוכל באמת לעלות למקדש, להיות בו, להתחבר לקדושה, ומכוח זה נזכה באמת לברכה, הצלחה וכל דברים שבקדושה.